תף למד גימל סעיף ד' חורי הבית וזיזים הבולטים מהכתלים שאינם גבוהים הרבה ולא נמוכים הרבה צריכים בדיקה, כי הדרך להשתמש בהם ויש לחוש שמשך שם מעט חמץ, אבל הגבוהים שאין יד אדם מגעת שם והנמוכים פחות משלושה טפחים אינם צריכים בדיקה, שמן הסתם לא נשתמשו בהם. אבל אם ידוע לו שנשתמש בהם חמץ באותה שנה אפילו פעם אחת, הרי הם צריכים בדיקה. ולכן למשל רב שלמזן כותב שאדם צריך לבדוק את התא המיוחד לו בספסל או בסטנדר של בית הכנסת, עם המקום שפעמים מניחים שם חמץ, כגון בשמחת תורה. אבל בבית שהתינוקות מצויים בו, בכל גוונה צריכים בדיקה, שמה הניחו שם התינוקות מעט חמץ. כמובן שבקום התינוקות הם משתמשים בפחות משלושה טפחים, ובתינוקות צריכים לבדוק כל מקום, אפילו בית כיסא ואמבטיה, שאנשים בוגרים לא מכניסים שם חמץ, אבל תינוקות מסתובבים בכל מקום וצריך לבדוק. אבל למעלה לא צריך, אלא אם כן התינוקות פראים וזורקים חמץ למעלה. אין צורך לנקות את הפלורסנטים וכדומה, אלא להשקיע את הכוחות במה שצריך באמת לבדוק. אז אינם צריכים בדיקה, ועל גבי התנורים שרגילים להשתמש שם צריך בדיקה, ופשוט שגם בכל החורים שסביבותיהם צריך בדיקה. סעיף ה' גג היציע והמגדל שגגיהם משופעים, ומפני כך אין גגיהם ראויים לשום תשמיש, אינם צריכים בדיקה אפילו הם בתוך הבית. גג היציע, בניין נמוך, והמגדל שקוראים ארון, ודרכן היה לעשות גגיהם משופעים. אבל כגון שלנו שגגיהם שווה והדרך להשתמש שם צריך בדיקה, וכל שכן תוך המגדל אם משתמש בהם חמץ לפעמים או דברים שדרך לתלן בתוך הסעודה, בוודאי צריך בדיקה. אז זה תלוי אם הגג ראוי לשימוש או לא. אז אם זה משופע אין גגיהם ראויים, וגגי הבתים שלהם היו שווים ורגלי להשתמש עליהם וצריך בדיקה. ותקרות שלנו שתחת גג המשופע, אם דרך להשתמש שם צריך בדיקה, שפעמים הולך שם באמצע סעודתו ופיתו וידו, כמו שנזכר למעלה. ובאשר שטרחה מרובה היא, נראה שיש להקל על ידי שימכור לנוכרי אותו המקום, גם כן עם החמץ שיש שם. פה כתב לנו שבו את כלל, שבמקום שיש טרחה גדולה לבדוק, אפשר לסמוך על מכירת חמץ, אבל משמע שלכתחילה, לא למכור לגוי חדר כדי להיפטר מבדיקת חמץ, רק היתר במקום של טרחה מרובה. סעיף ו, רפת של בקר אינו צריך בדיקה, שאם היה שם חמץ הבהמות יאכלו, וכן לול שתרנגולים אינו צריך בדיקה, מפני שאם היה שם חמץ התרנגולים יאכלו, וכן אמצע של חצר אינו צריך בדיקה, שאם היה שם חמץ העורבים ושאר עופות המצויים שם יאכלו. אנחנו סומכים על כל אלה, על הבהמות והתרנגולים והעורבים, שבוודאי הם יאכלו. אבל, מוסיף השולחן ערוך, והנמילה מספק חמץ, אבל ודאי חמץ לא. אומר המשנה ברורה, רפת וכן לול, והוא הדין קרקע הבית שהתרנגולים מצויים שם, אין צריך בדיקה. ומכל מקום צריך לכבד תחת המיטות, כי לפעמים נגרר שם על ידי התרנגולים חתיכה גדולה של חמץ, שאי אפשר להם לאוכלה או לסיבה אחרת. ובמקום שאוכלים כל השנה וליקה שם תרנגולים, לכו לאלמה צריך לבדוק תחת הספסלים והשולחנות שמצוי ליפול שם חמץ. ויש אומרים שאף בדיק התרנגולים בבית, כל שאכלו שם חמץ סמוך לפסח, הווה כמו חמץ ודאי, שאי אפשר שלא ייפול חמץ על הקרקע, ואין ספק אכילת תרנגולים מוציא מדי ודאי חמץ, וצריך בדיקה כדין. וכן אמצעה של חצר, לאו דווקא אמצעה, דהו הדין לצדי החצר, ועתי לאפוקי רק חורים שבצדי החצר שצריך בדיקה. לעניין מרפסות שלנו, אם דינם כאמצעה של חצר, דעת הרב אליושיב, שאם המרפסת איננה מקורה, דינה כאמצעה של חצר ואינה צריכה בדיקה. ואם היא מקורה, צריך לבודקה. וכל זה מספק חמץ, אבל ודאי חמץ לא. בוודאי חמץ לא סמכינן על זה וצריך בדיקה, ואין ספק מוציא מידי ודאי. זה נזכר בעוד מקומות כגון תסימן תפלמת ח' עכבר שנכנס לבית וכיכר בפיו, שכיוון שוודאי שעכבר הכניס את החמץ וספק עם החלו, אין ספק מוציא מידי ודאי. וגם במקומות שבדיקת חמץ אחרי הביטוי זה רק מדרבונון, בכל זאת החמירו שכל בדיקת חמץ נתקנה גם במקרה של ספקות. ורק כאן, כאשר אין ספק מוציא מידי ודאי, וממילא בדיקת חמץ יש תמיד להחמיר. אומר המשנה ברורה, וכל שכן במקום שמעמידים אווזים בלול שלהם ומניחים לפניהם בחוץ כלי עם שיבולת שועל וסעורים, שעל ידי אכילתם נופלים הגרעינים בחוץ ואי אפשר לאווזים לאכול מהם, משם בוודאי צריך בדיקה, שהרי זה חמץ גמור ששורים הגרעינים במים. אבל ודאי חמץ לא. עיין במגן אברהם שדעתו, שמה שהכניסו שם חמץ זמן רב קודם פסח, וסמוך לפסח נשמר שלא ייפול שם חמץ, אין צריך לבדוק. ואפשר שכל 30 יום מקרה סמוך לפסח. אבל דעת המקור חיים, ודווקא מה שהיה בליל י' ד' אחר שהגיע זמן בדיקה, שאז לא סמכינן שיוכלו עופות. אבל מה שהיה ודאי קודם לזה, לא מקרה ודאי חמץ, ואין צריך בדיקה. וכן בסימן תפנים ג' סתם כדעת המקור חיים. מאידך בשער הציון לכמן סימן תפס המחי סבקות מג' הביא את המגן רק כדעת המגן אברהם, שהכוונה היא 30 יום סמוך לפסח. אומר הרימו, אבל לכמן סימן תפנים סבג' מבואר שמותר להשליך חמץ במקום שהעופות מצויים, כל שכן שצריך לבאר משם אפילו חמץ ודאי עד לאחר זמן איסורו. הנה האחרונים העריכו ליישב הסתירה, ולדינה הסכימו כמה אחרונים, שלחצר שלו או של שותפים אסור לזרוק חמץ על סמך שיוכלו עורבים ועופות, וגם בדיעבד אם זרק צריך לבדוק ולבאר. אבל למקום מופקר לרבים כגון רחוב, מותר להשליר שם חמצו ולהפקירו קודם זמן איסורו. ואם לא אכלו האהובים ונשאר עד אחר זמן ניסורו, לא אכפת לן, כיוון שכבר יצא מרשותו. דומיה דמוכר לאקום קודם זמן איסורו. וכמן מבואר שצריך גם להפקיר אותו בפה, ושבשעת ההפקר לא תהיה דעתו לחזור ולזכות בחמץ לאחר הפסח. דנו האחרונים אם מותר להשליך חמץ לפח אשפה עירוני, והדברים התבהרו לקמי ביתר אריכות. סעיף זין, חור שבין יהודי לחברו, כל אחד בודק עד מקום שידו מגעת, והשאר מבטל בליבו ודיו. ושבין יהודי לאינו יהודי, אינו צריך בדיקה כלל, שמה יאמר כשפים הוא עושה לי, ונמצא בה לידי סכנה. אז חור שבין יהודי לחברו, כל אחד בודק על מקום שידו מגעת, והשאר מבטל בליבו ודיו, ושמה נתגלגל שם בחור. ואפילו אם היה שם בוודאי חמץ, מהנה גם כן הביטול, ולא אבי כמתמין בבור, כיוון דלא אביד בידיים. ונקמן סימן תף למד וב, אם מותר ליהנות מחמץ כזה אחר הפסח. וכן בית שמרוצף בנצרים ויש ביניהם חריצים צרים עמוקים ואינו יכול להכניס את ידו לתוך החור לבדוק, כתב השולחן ערוך הרב שאין צריך לעקור את הנצרים כדי לבדוק את החמץ, ואפילו ידוע שנפל חמץ לחריצים די בביטול. אמנם נקמה נתבהר בסימן תפנה ב' שישראל קדושים הם ונהגו לגרר את הכתלים והכיסאות שנגע בהם חמץ, ויש להם על מה שיסמוך לו. ואם יש חמץ בסדק שלא יכול לחטד אחריו, יתיח עליו מעט טיט. יש גדרים שמצד הדין צריך, ויש דברים שישראל קדושים שזוהי מדרגה. וכן שאר מקומות צרים שאין אדם יכול להכניס את ידו כדי לבדוק, כגון בין ארון קיר לקיר הבית, או מתחת לארון כבד, דעת רב ניסים שאין צריך לבדוק בהם, ואף אם הוא יודע שיש שם חמץ, אין לא צריך לקלוא משם, אלא די בביטול. וזאת, אף הפי שאם היה נופל שם דבר יקר, היו מזיזים את הארון כדי לתלוא, לא חייבו עד כדי כך, וסומכים על הביטול. לכן חמץ שנמצא בתוך המיקסר, צריך אומן לפתוח ולסגור אותו, דעת רב ניסים שאין צריך לפתוח ולהוציא את החמץ, אלא די בביטול. וכן נטריות או שאר חמץ שנפלו לתוך החלל שבין הקיריים לתנור האפייה ואי אפשר להגיע אליו, דעת הרב אליושיב שאין צריך להוציאה משם, אלא די בביטול. אולם נפל חמץ מתוך כיס של מעיל מתוך החלל שמתחת לבטנה, דעת רב ניסים שאין די בביטול, שכן אפשר לפתוח את התפרים ולהוציא את החמץ. וכן כלים שלשים בהם חמץ, כתב שכנור בתף מבית, שאין לסמוך על מה שרוחצים אותם במים חמים ומנקרים מהם את החמץ, לפי שאי אפשר שלא יישאר בהם כזית חמץ עם הצירוב של החמץ בכלי, ולכן צריך לתת אותם במתנה לנוכרי עד לאחר הפסח, או לתוח אותם בטיט, שאף הפי שאי אפשר לנקותם, לא מספיק בביטול החמץ, אלא לתן אותם לנוכרי. וכמו שלגבי מתנין בבור, כתוב סימן תפלמת חץ, שחמץ שנמצא בבור אין חייבים לעלותו לבערו, אלא די בביטול. ודווקא נפל לשם מאליו, אבל אם מתמינו בבור, כדי שישאר שם עד אחר פסח, אין די בביטול, אלא צריך להוציאו ולבערו. בסימן תפלמת וב, נבואר לגבי הנאה מחמץ כזה אחר הפסח, שאם מבטלים חמץ מקום שדי בביטול, כגון חמץ שנפלה עליו מפולת, אם הייתה דעתו לתלון אחר הפסח, אין ביטולו ביטול, והרי זה אסור בענה, כשאר חמץ שעבר עליו הפסח. ולפיכך חמץ זה שהיה מונח בחור במקום שנידו מגעת, אם הייתה דעתו לתלון אחר הפסח, אין ביטולו ביטול, והרי הוא אסור משום חמץ שעבר עליו הפסח. אולם אם לא הייתה דעתו לתלון לאחר הפסח, הרי הוא מותר לאחר הפסח בהנאה. דאבור הלוך שם כתב, שמותר אפילו באכילה. ממשיך השולחן ערוך, ושבין יהודי לאינו יהודי, אינו צריך בדיקה כלל, שמא יאמר כשפים הוא עושה לי, ונמצא בא לידי סכנה. שמא יאמר כשפים הוא עושה לי, במה שהוא מחפש בלילה לאור הנר בחורים. ומכל מקום למחר ביום 14, יבדוק לאור הנר, שבזה לא יבוא עקום לחושדו. וכן אם יכול לבדוק את החור על די מישוש, דעת הרב אליושיב שחייב לבדוק אותו באופן זה, שבדבר הזה לא יבוא אנוכי לחשול אותו בכשפים. וכאן מדובר שהוא לא יכול לבדוק את החור אלא על ידי נר. ופעד לדעת הרב אליושיב שמקומות שאפשר לבדוק במישוש, אין צריך לבדוק לאור הנר, בוודאי ראוי לעשות כן. שמא יאמר הגוי כשפים הוא עושה לי, ונמצא בה לידי סכנה, ואף אגב שלוחי מצווה אינם נזוקים, איך תשכיח איזי כשייני. ואף שפטרו מטעם זה מבדיקה בלילה, מכל מקום ביטול צריך. וכתבו האחרונים, שגם בוודאי חמץ אינו צריך בדיקה בלילה, אלא ביום לאור היום, וביטול בוודאי באינן בזה וכנזכר לאל. בוודאי חמץ לא צריך לבדוק בלילה אלא ביום, אבל לבטל אותו בוודאי ובוודאי שצריך.